שלום, אנחנו בספר אורות התורה נדמה לי, בפרק י"ב. פסקה ה'. פרק י"ב, פסקה ה'. התורה ניתנה לישראל, זה ידוע. כן, זה ידוע. למה היא ניתנה לישראל? כדי, יש לך פה ספר, אתה רואה? בידך. אבל הוא לא צריך להיות על התנ"ך בכל מקרה. כן? ואם אתה לא רוצה, אתה יכול להעביר גם לאחרים, שאין להם. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה, מה זה שערי אורה? הבנות. בכל מקום שרב כותב אור, הכוונה תפיסה, הבנה. כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם, ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. מה פירוש הדברים? כן, בפרק י"ב פסקה ה'. יש פה אפילו ספר, אם אתה מעוניין. יש פה עוד אחד פה באמצע, רק עוד פעם. י"ב. כן, שני דברים פשוטים. התורה היא באה כקומה נוספת. יש לנו כל מוסר וחוכמה טבעיים, ועל ידי התורה נפתחים שערי אורה יותר בהירים, יותר קדושים בתחומים האלה. דבר פשוט. יוצא לפי זה, שאם אני רוצה להבין באמת מהו החידוש של התורה, עליי קודם כל לאמץ את שערי האורה הטבעיים. אמת? אם כן, אני צריך קודם כל להיות מחובר אל המוסר הכלל אנושי, אל החוכמה הכלל אנושי. כן? ויש איזה משפט כזה מקובל שבימי הביניים היו אומרים שכל החוכמות הן סולמות אל התורה. אז אתה לא יכול להגיע אל התורה בלי הסולמות. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו, יבוא מישהו יגיד, אני לא צריך את כל הדברים האלה, אני רק קודש. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ונשמת האדם בהדרה. כלומר, אתה חושב שאתה תוכל ללמוד תורה נטו, כמו שאומרים? אני תורה בלי חול, תורה בלי פוליטיקה, תורה בלי מוסר, תורה רק עם תורה. אין, יש ביטוי אצל חז"ל, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אז מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרואה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ונשמת האדם בהדרה, אין אנו מבינים בזה את הערכה של תורה. מי שרוצה לאכול רק את עץ החיים, הוא מסרב לאכול את עץ הדעת. יש בספר בראשית שתי מצוות.
לא.
מה? למה לא אכול? לא, דייקתי בדבריי. יש בספר בראשית שתי מצוות. ויצב השם אלוהים אל האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה מכל עץ הגן? כל העצים. איזה עצים יש בגן? איזה? יש שם שלושה סוגי עצים. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. כן, שלושה סוגי עצים. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, כלומר תאכל גם מכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, גם עץ החיים, גם עץ הדעת. בסדר? אם כן, בציווי הראשון צווה האדם לאכול מעץ הדעת. נכון? כך מצטווה. אתה בטח הכנת פה ספר. לא? בסדר. אז לא, לא, זה בסדר, הוא לא... זה בסדר. הנה, נושא. מצטוון כן האדם לאכול מעץ הדעת. והנה פסוק מיד לאחר מכן, נאמר דבר שסותר את זה. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, נאסר על אדם הראשון לאכול את עץ הדעת. מה יעשה עכשיו אדם הראשון? יש לו מצווה לאכול, ויש לו גם איסור לאכול, כל זמני. מה עושים?
מחליטים משהו.
כן, מה מחליטים?
ההוראה האחרונה היא המחליטה הקובעת.
כן? תגיד לי, כשיש סתירה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, מה עדיף? מי דוחק? עשה דוחה לא תעשה, אז כן צריך לאכול?
כאן ופה, כלל לאכול מהכל, ועכשיו פה
את יצא מהכלל
שאתה, אתה לא...
אז מה היה הכלל? יש מילה, מה? עשה דוחה לא תעשה. אבל אם אתה אומר כך, התורה הייתה יכולה להשתמש במילה אחת פשוטה, חוץ או אח או רק או מלבד. הנה ארבע מילים יש בתורה כדי להוציא משהו מן הכלל. אז מה עושים? פשוט, לאיסור של אכילת עץ הדעת יש תנאי. נאמר, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. משמע, שכל זמן שאתה עשוי למות מזה, אסור לאכול. אז, אבל אתה מחויב לאכול. מסקנה, עליך למצוא דרך לאכול מעץ הדעת בלי למות. איך עושים? לוקחים תרופה נגד מוות, ואוכלים את עץ הדעת. זאת הייתה מצוותו של אדם הראשון. מהי התרופה לבין המוות? עץ החיים. אם כן, כל החטא של אדם הראשון היה שהוא רצה לאכול מעץ הדעת לפני שהוא אכל מעץ החיים. כן? הוא הלך לאוניברסיטה לפני שהוא הלך לישיבה. באופן סכמטי. זאת הבעיה. אבל אם אדם הראשון היה אוכל קודם מעץ החיים, אז מה קורה אחר כך?
הוא לא יכול למות.
מה? נו, ואז מה היה עושה? היה חייב לאכול מעץ הדעת. ואם אדם הראשון אחרי שהוא אכל מעץ החיים היה אומר, טוב לי מעץ החיים, לא רוצה את הצלה. הוא היה חוטא. הרי הוא נצטווה מכל עץ הדעת אכול תאכל. זאת אומרת, בכלל זה, עץ הדעת, זו מצווה, כתוב היצר השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הדעת אכול תאכל.
מה אתה
רוצה
שם
לא נחש? רק רגע, רק רגע. יוצא לפי זה, שאם אדם, זאת אומרת, יש פה שני חטאים אפשריים לאדם הראשון. חטא אחד זה מה שהוא עשה. זה שהוא אכל מעץ הדעת לפני עץ החיים. חטא אחר, שהיה יכול להיות, אבל איננו כתוב, כי הוא לא קרה. זה אם הוא היה אוכל מעץ החיים, בלי לאכול מעץ הדעת. בסדר? הנחש אמר לאכול מעץ הדעת, בלי עץ החיים.
מעץ החיים?
כן.
למה?
מה
קוראים
היום לך בלבד מעץ החיים? מעץ החיים? לא, הוא היה בעצם חי בצמצום. זאת אומרת, היה משתגע בתוך הקודש. זה כמו אדם ששותה רק יין ואני לא רוצה לאכול בשר. בסדר? היה קורה לו מה שמתואר פה בפסקה הזאת. כן, מה זה? בואו נחזור עוד פעם. ואם אנחנו אוטמים את אוזן... כן, הבעיה היא ככה, שהחיים צריכים כלים. הוא לא רוצה כלים. הוא לא רוצה כלים, אז המעיין לא מתפשט. ככל שהוא ירבה יותר דעת, ירבה יותר חיים. כלומר, מדוע אסור לאכול מעץ הדעת לפני עץ החיים? צריך להבין את זה. אם אדם קונה ידיעות בלבד, לפני שהוא בונה את החיים הפנימיים שלו, אז הוא הופך להיות אנציקלופדיה מהלכת. הוא מלא ידיעות. מרוב ידיעות הוא לא מסוגל לחיות. לכן מות תמות. הידיעות הורגות אותו. אבל אם הוא כבר בנה אצלו את המעיין היסודי, הנביאה קיימת, יש כבר עץ החיים, אז הכלים, הדעת עכשיו מוסיפה כלים להתפשטות החיים, והוא רוצה לצמצם את החיים. זה כמו אדם שלא רוצה להוליד. מובן? זה החטא שהוא עשה בפועל. כאן אנחנו מדברים על חטא שני שיכול להיות, זה שאדם יאכל רק מעץ החיים בלי לרצות לאכול מעץ הדעת, וזהו פושע. בסדר? אז זה התרגום של זה, זה מה שאומר כאן הרב. אם אנחנו אותמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, כלומר עץ הדעת שהיא נחלת כל האדם, מה אני אמרתי? מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה רק בעץ החיים, כלומר בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה. אם כך, אין לנו מבינים בזה את ערכה של תורה. ועל זה נאמר עם נבל ולא חכם, כלמתרגם אונקלוס, עמה דקבילו אורייתא ולא חכימו. הם רוצים רק תורה ולא חוכמה, זה עם נבל ולא חכם.
כן?
בין מה למה? התורה נקראת עץ חיים. ואם מה אתה רואה פשוט? אני חוזר, ואם אנחנו נותנים את אוזנינו בגלל שלמדנו תורה, כלומר למדנו עץ חיים, בגלל זה אנחנו נותנים את אוזנינו לשמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי ההורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, כלומר כל זה עץ הדעת. כלומר אם אנחנו נותנים את אוזנינו מלאכול את עץ הדעת, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה רק בעץ החיים, כלומר בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם בפנימיותו ובנשמת אדם בהדרה, מתוך כך זה סימן שאין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה, כי אנחנו לא יודעים על מה התורה צריכה לחול. הקודש צריך לחול בחול. מה פירוש המילה חול? זה המקום שבו הקודש חל, מקום חלות הקודש. ועל זה נאמר עם נבל ולא חכם, כי נמתרגם כלוס עמד יקבילו אורייתא עץ החיים ולא חכימו עץ הדעת. אתם ברור? פעמים שותים. כן. הכל. מה זה משנה? מה? ההתחלה זה לא בזמן, ההתחלה זה בנפש. זה הכי חשוב. כלומר, הייתי אומר שפחות חשוב מהי תוכנית הלימודים מאשר היחס אל הלימודים. כן? מה אתה אומר? האם כל רב צריך ללמוד באוניברסיטה? זו שאלה מעניינת. הרב כאן בזה ודר היקר. דר היקר אומר כך, זה בעקבי הצום, אם אי אפשר לו לכל בית תורה להיות חכם רשמי בכל מקצועות המדעים, קשה. אתה תהיה דוקטור בכל תחום, אפילו אנשים שלא לומדים תורה לא מסוגלים. אבל אפשר לו להיות איש יודע את המצב הכללי של החוכמות בעולם ואת פעולתן על החיים. זה כן. למען יכיר את הסגנון הכללי של צביון הרוח שבדורו, כדי שידע איך לפרנסו ולהיטיבו. כמובן הדבר שלעמוד על מצב החוכמות די לאדם בלימוד ועיון, אבל לעמוד על התוכן של רגשות החיים צריך לזה גם כן בריאות הגוף והנפש. תראו כיצור הוא מסיק איזה מסקנות שם במהדורה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד קוף כך. כן.
עכשיו בתורה קרועה מכל אור החיים הפרוסים.
נכון.
התורה זה באמת לא קשור לכלל החוכמות העולם.
ודאי שזה קשור. ולכן מי ש... לכן אי אפשר לנתק את התורה מכל החוכמות הפרושות בעולם. מה אתה אומר? אפשר לנתק אותה. מי שרוצה יכול לנתק אותה. ואז זה תורה מגולגלת. לעץ החיים. כל אור החיים הפרוס בעולם, בחוכמה, במוצר, כל דבר. כן.
מה פירוש עץ?
אתה רוצה לראות מה זה עץ? עץ מלשון עצה. עצה. ממש לא. מה? מה שבחוץ? למה לעץ הטבעי קוראים גם עץ? הוא גם כן משהו מן העצה. מתחת העצים יושבים החכמים. הלאה. אז זה דברים כדורבנות, כנגד המגמה של הצטמצמות הקודש בתוך בית המדרש. אל יחשוב אדם, זה פה כיוון הפוך עכשיו, אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. ודאי יש אנשים שכן חיים חיים רוחניים בלי אור התורה, הוא מדבר. יש מלא אנשים כאלה שחיים חיים רוחניים בלי אור תורה. אז למה הוא אומר אל יחשוב אדם? המציאות אומרת הפוך ממנו. מלנת אנשים.
השאלה איזה חיים מוכנים.
מתאילנד והודו ועד נורווגיה ודרום אמריקה. הזיות? למה הזיות? מי שלוקח סמים, אבל זה לא לוקח סמים. יש חוכמות, מוכנות, מה זה כל פילוסופי יוון? מה הוא לא רוצה? קונפוציוס, מה זה סתם? זה אנשים גדולים. חיו חיים רוחניים גדולים, ועד היום הזה יש אנשים בעולם, סופרים והוגים וכדומה, שחיים חיים רוחניים בלי אור תורה.
אבל ישרים חיים רוחניים, ישרים
גם ישרים, יש אנשים טובים. למשל התנ"ך מספר לנו על יוב שהיה גוי, ועליו נאמר איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, והוא לא ידע תורה.
אבל הוא כיוון לזה, כאילו
סופו של דבר. אז זאת אומרת שיש דבר כזה.
נכון.
אז למה הרב אומר אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים
רוחניים? הוא יכול לחשוב, אבל זה לא אומר שזה לא
מפורסם.
יפה. האיש מישראל איננו יכול לחיות חיים רוחניים בלי אור תורה. אבל יש חיים רוחניים בעולם כולו. אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. נכון, זה גמרא מפורשת. שנאמר והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. אז יש חיים רוחניים, אבל החיים הרוחניים שלנו זקוקים לתורה. תסתכלו לרגע אחד בסוף פרק י' א', בסוף פרק י'. לא, בסוף פרק י' א', אני מצטער. י' א', פסקה י'. י' א', פסקה י'. הצמאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, מסתבר הוא בכל הערה רוחנית שבאה עליה. אתה צמא לרוחניות, הערה רוחנית כלשהי תעזור לך. אבל הצמאון המיוחד של השלמות הישראלית שמבקשת את תפקידה אינו משתבר כי מלא במילו של תורה. אז כן, יש שני סוגי צמאון. יש צמאון כללי ויש צמאון ישראלי. הצמאון הכללי, אז הוא בא במגע עם הרוחניות הכללית, ויש צמאון ישראלי שזקוק להשלמתו לאור תורה. לכן מה שאומר כאן אל יחשוב אדם, אני חוזר פה לפסקה שלנו, אדם מישראל. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה אי אפשר לחיות בלי חיות התורה. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, הם באמת חיים, זה לא סתם חיים ביולוגית, כן? הוא מכוון שהם חיים אפילו חיים רוחניים שממלאים את הנפש שלהם. אז מאיפה זה בא? באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה, או שיש בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. אפשר לראות את זה הרבה פעמים. אתה רואה אדם, אין לו כל קשר לתורה, ייתכן אפילו גם לא לקיום מצוות. אתה רואה שהוא אדם ישר, שמשהו קורן מן האישיות שלו. מאיפה זה בא? פעמים רבות אפשר לראות, בטח, הסבא שלך היה הרבה מזה וזה, כן, זכות אבות. אתם רואים את זה. לפעמים יש איזו רשימה שבאה מדורות קדומים, יש גם דבר כזה, או שיש השפעה של בעלי תורה וכו'. אפשר גם לראות את זה בכל מקום שבו יש תורה אמיתית, לא תורה בשביל הכסף או תורה בשביל הכבוד, או בשביל כל מיני אינטרסים זולים. אלא כשיש תורת אמת, מיד באים לשמוע. מקבלים מזה. אפשר לראות את זה. וזה לא צריך להיות מלווה בשום טריקים. יש כל מיני אנשים שהם טריקים כדי שאנשים ישמעו דברי תורה. לא צריך טריקים. אם זו תורת אמת, יבוא. אם זה לא תורת אמת, אז זה יהיה אקדמי. זה לא יהיה זה. מה, פופולר? לא אכפת לי פופולר. כדי שתורה תהיה פופולרית, צריכה קודם כל להיות אמיתית. ואז מילא היא תתפשט להמונים. למשל, אני אתן לך דוגמה. הרבי מלובביץ'. היה אדם שהסגנון שלו היה סגנון קשה. זה לא ספרות שנעים לקרוא. אבל מה? מיליוני אנשים מתעניינים בזה. איך זה? כי הוא היה אמיתי. אמיתי עם עצמו. כן? וזה היה באמת לשם שמיים. אז היא פשוט. אחר כך מצאו את הכלים. כיצד הפעמים האלה היא פשוט. לכן אומר כאן, ותלמידי חכמים העומדים בסוד השם. דינם עם רזי תורה, כדין כלם עם כלל התורה. זאת אומרת, כשם שאדם רגיל בישראל, אם הוא לא עוסק בתורה, במידה כלשהי אין לו חיים, באותה המידה, תלמידי חכמים, אם הם לא עוסקים בסתרי תורה, אין להם חיים. כן, באותה המידה. אומרים את ההגבלה. אני חוזר למשפט. ותלמידי חכמים, העומדים בסוד השם, דינם עם רזי תורה, כדין כל העם עם כלל התורה. הם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה. בלי זה הם מתייבשים. יכול להיות גאון בכל השס, לפלפל בכל השולחן ערוך, בכל הפוסקים, לתת דרשות במוסר ובאמונה. אבל אם אינו עוסק בסתרי תורה, איננו מחיה את עצמו מכוח זה, עם כל גדולתו וזה שהעם מעריץ אותו, הוא יהיה עץ יבש. פסקה ז'. מה? החלק הסודי של התורה. רבי יוסף קארו היה מתעסק ועוד איך בתורת הנסתר. אבל
ספרים שכשהוא
היה מרחיב לאדם, כי הוא לא חושב את התורה. רבי יוסף קארו, כפי שאני מנסה להגיד בתחילת המשפט שלי, כן? עוד לא גמרתי את המשפט שלי. היה מתעסק הרבה בתורת הנסתר, והיה תלמיד של רבנו משה קורדוברו בקבלה. והוא זכה למגיד מן השמיים, שהיה מלמד אותו סתרי תורה, ואת הסתרים האלה כתב מרן בספרו מגיד נשרים. כשהוא עבר ללמוד את קבלת הארי, אז הוא נרדם שם. והארי אמר לו, הוא היה לומד אצל הארי, היה יושב שם, הארי המדבר, והרבי יוסף קארו נרדם. ההבדל הוא שהרבי יוסף קארו מחובר על תורת הרמב"ם ולא לתורת הרמב"ם. את שלוש הנשמה שלו. אתה לא יכול לשמוע, גם בגלל שאני משתעל, גם בגלל שעושים רעש. רבי יוסף קארו מחובר מצד שורש נשמתו לתורת הקבלה של הרמב"ם ולא זה של הארי. זה הכל. זה לא מתאים לשורה של שמעתי. זה תורה אחרת. מה?
עכשיו אני מבין, כי אני קראתי את הסיפור הזה בזמנו, וזה היה נראה כאילו אחרת. בגלל שאתה צריך לעסוק בנגלה, אז אתה לא...
לא! הוא עסק בנסתר, רבי יוסף קארו. אגב, הוא, מכל הפוסקים, גדול המערבים את הקבלה בתוך ההלכה. לפניו היו עושים את זה קצת, אבל מי שעשה את הסוויץ' הגדול שגרם להתפרצות הקבלה בתוך ההלכה זה רבי יוסף קארו. לא, בן ישראל כבר התבסס על המגמה הזאת והוא חיזק אותה. אני אומר, אבל מי שעשה את המעבר, מי שעשה את המעבר זה רבי יוסף קארו. יש על זה ספר, פרופסור משה חלביש הוציא לאחרונה ספר שמן מאוד, הקבלה וההלכה. הוא מראה בצורה מאוד ברורה כיצד המעבר נעשה לדבר בספר. כן. זה מדרגות ביניהם שאחד
יותר מהשני?
כן.
יש סוגים שונים של הסתכלות.
אחד יותר מהשני.
אז
יותר טובה. כן. פסקה ז'. כשם של כנסת ישראל מוציאה אל הפועל את סגולותיה הקים בארץ ישראל. שנאמר נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כן, כמו כן, אין אדם מישראל מוציא את סגולותיו הרוחניות כי אם על ידי התורה, שהיא הארץ הרוחנית המתאימה לסגולת הנשמה הישראלית. כלומר, יש ליחיד בישראל ארץ ישראל משלו. מהי ארץ ישראל של היחיד? תורתו. כפי שקרה בישיבת וולוז'ין, כשהרב קוק למד שם, למד בישיבת וולוז'ין, שאל אותו ראש הישיבה הנציב הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, נציב וולוז'ין, שאל אותו, נו אברהם יצחק, איך אתה מרגיש? אז הוא אמר, כמו בארץ ישראל, למרות שהוא עוד לא היה שם, אז הוא עוד לא הכיר את הארץ. אבל יש ארץ ישראל של כל אחד, המקום, בית הגידול. אז אדם יש לו בית גידול משלו, זה התורה הראויה לו, זה אחיית הנשמה שלו. כל המדעים דומים הם לחוץ לארץ, ביחוסם לגידול הנשמתי אשר בישראל. אז זה דבר, כן? כמו שיש ארץ ישראל בחוץ לארץ, אז יש גם תורה ומדעים. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, משמע שיש קדושה בשאר הארצות, אבל ארץ ישראל מקודשת מהם, מכוחם. הקדושה שבחוץ על הארץ מתגלה, מתעלה בארץ ישראל. הקדושה הנסתרת שבמדעים בא לידי ביטוי בתורה. פרק י"ג.
כן, מה
מתכוון בהשוואה?
של
אדם שאת
התורה
המוזרת
שלו?
כן, לכל אדם יש ארץ ישראל, כמו שיש גם לי נחלה בארץ ישראל. אבל זה מדובר על בעיקר הארץ ישראל היא מועילה לכנסת ישראל, לכלל בנשמה הכללית שלנו. איך אדם יודע מה יהיה התורה שלו? שילמד, אחרי זה נדע. זה הכלל של אין אדם לומד על המקום שלו, הוא חפץ. כן,
מה
רב משתבן פה לומר
על אנשים
כאומר
שאי אפשר לחיות בלי חלוקת
תורה? אתה מדבר על הפסקה הקודמת? כן. אי אפשר? למה אני מדבר על הפסקה הזאת?
שאומר שאין אדם מבטיח מפריעות הרוחניות, כאילו על ידי התורה. זאת אומרת, אם הוא לא לומד תורה, אז הסגולות הרוחניות שלו לא יצאו אל הפועל. אז סתם אני מדבר על זה, שאומר שאי אפשר לחיות בלי חלוקת תורה, זאת אומרת שאתה לא יכול לחיות כאילו
כן, ודאי. חיים פיזיים אפשר, ברור. אבל כדי לחיות חיים פיזיים צריך לאכול. חיים מוכנים, צריך תורה. פרק י' ג', כן, שימו לב שפסקה פסקה ז' היא בעצם פסקת מעבר בין מה שדיברנו עליו כאן בתורה לישראל ולעולם, ועכשיו אנחנו נראה על תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. מה זה תורת ישראל, תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ? יש במדרש רבה, זה מובא בפסקה ב', וזהב הארץ ההיא טוב, שמה בדולח ואבן השוהם. פסוק בספר בראשית פרק ב', פרק ב'. אז המדרש אומר, וזהב הארץ ההיא, הארץ ההיא זה ארץ ישראל. טוב. ואין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי, אל תעזור. וכן, יש טוב המיוחד לארץ ההיא, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כן, יש פה יחס בין התורה לבין הגיאוגרפיה. חידוש. אם התורה היא רוחניות, הרוחניות איננה קשורה דווקא למקומות. נכון? באמת או לא? אז כנראה שהתורה זה לא רוחניות, אלא התורה זה דבר השם. דבר השם, מה? לא, אין שום קשר. רוחניות זה מה שלא גשמי, אבל זה סתמי, אימפרסונלי, הרוחניות.
מה קורה סתמי?
הגבול בין הרוחניות לגשמיות? הגשמיות זה מה שמושג על ידי החושים. הרוחניות זה לא גשמיות. האם אתה יכול לתת לי למשל 200 גרם של אהבה? אתה לא יכול. למרות שזה רציני מאוד. זאת אומרת, בגלל דברים כאלה שאין להם משקל, אנחנו מכריעים לפעמים הכרעות חשובות ביותר בחיים שלנו. אור? כן.
אבל
אתה
אומר רוחניות, מה זה דבר השם? זה כאילו שאנחנו אומר, רוחניות זה ש...
אני אנסה להסביר. רוחניות זה מה שמעלה את האדם מחוץ לספירה המיידית של הצרכים החומריים. למשל, אדם חי בשביל שיהיה לו אוכל טוב, אז הוא בהמה. בהמה זה דבר מכובד, כן? אין לנו שום דבר נגד בהמות, אבל זה לא מיוחד לאדם בתור אדם. יש אדם שחי בשביל לחיות. זה מצוי מאוד בחברה הנהנתנית של זמננו, שבעצם תכלית החיים זה המשך הקיום. כמה שיוכל לחיות יותר זמן, יותר בריא, יותר כסף, יותר בנוח ויותר הנאות, זהו, ככה זה. זה תכלית החיים. זה אלבון, כן? זה מעליב את אצילות הנפש. הנפש זקוקה לאידיאלים, צריכה לחיות בשביל משהו שמעבר לה. אז הרוחניות מספקת את זה. אבל הרוחניות גם היא אכזבה, משום שהרוחניות היא בעצם איננה שונה במהותה מכל הנאות העולם הזה, אלא זאת הנאה רוחנית. זאת אומרת, אתה שואב, כמו שמשל אתה שותה מים מן המעיין, אז אתה שואב מאוצרות המים שיש בעולם. כך אתה יכול לשאוב מאוצרות הרוחניות שבעולם. יש מאגרים, כן? מאגרי רוחניות יש בעולם, סתם פשוט שואב מהם. אבל עדיין אתה לבד, אין לך עם מי לדבר. אותו אבסורד שיש בעולם הפיזי נמצא גם בעולם המטאפיזי, אין בו תקווה. מובן? מטאפיזי זה מה שמעבר לטבע. פיזי, מטאפיזי מעבר לטבע. זאת אומרת, העולם המטאפיזי איננו יכול לספק לאדם משמעות לחייו. אז מה כן? צריך בשביל זה דיבור. הדיבור זה לא רוחני. הדיבור זה התגלות הרצון. יש מישהו שמדבר עם מישהו. איך אומרים? וידבר השם אל משה לאמור. מישהו מדבר אל מישהו. זה דיאלוג. זה מציל מן הבדידות. זה מגלה את המשמעות הדינמית שיש בעולם. כשאני מדבר עם חבר, למשל יש שני אופני שיחה. יש אנשים שיש להם משהו להגיד אחד לשני, טוב, בוא ניפגש בבית קפה כדי שנוכל לדבר על זה. אז מה שהם רוצים בעיקר זה למסור את האינפורמציה. אם היה אפשר גם בלי בית הקפה, היינו בטוח. לעומת זה יש אנשים שאומרים, זה כבר 30 שנה שלא התראינו, בוא נשתה כוס קפה. על מה נדבר? נמצא כבר על מה לדבר. כלומר, הדיבור שם הוא משני. עצם החוויה של מפגש הנפשות זה העיקר. נורא? המפגש הזה, דרך התורה, עם מי שאמר והיה העולם, הוא העיקר. הוא לא רוחני. הוא גם לא גשמי. הוא קדושה, משהו אחר לגמרי. וזו טעות שמצויה הרבה פעמים אצל הדתיים, ראיתי? הדתיים חושבים שהאלוהי זה הרוחני. זה השפעה של הנצרות, כן? בנצרות בעצם מזהים את האלוהות עם הרוח ואת הרע עם החומר. יש איזה מקורות קדומים לנצרות, כבר אצל פיתגורס, אבל, זה בעצם השניות הזאת. לעומת זה, אצלנו אנחנו מדברים על המפגש עם האלוהי בתור מה שנקרא הקדושה, והקדושה נמצאת בשני התחומים. יש רוח של קודש, יש רוח של טומאה. יש חומר של קודש, יש חומר של טומאה. איפה שיש נוכחות הבורא, שם הקדושה. אז הבנת מדוע הדיבור איננו? מדוע הדיבור איננו רוח רוחני?
אבל מה היחס?
איפה שיש נוכחות אלוהית, שם נמצאת הקדושה. כלומר, כל מקום שדרכו אני יכול להיפגש עם האלוהות, שם הקודש. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אלוהי הרוח וגם אלוהי החומר כאחד, אין שום סיבה שלא יפגוש אותו גם פה וגם שם. דוגמה, כן, בית המקדש זה מקום קדוש, בית עבודה זרה זה מקום תמי, ייחוד השם זאת מחשבת קודש, עבודה זרה, מחשבת עבודה זרה זאת מחשבת תומה. דוגמה, כן, הבנת אותי? כן.
כתוב מלא כל הארץ כבודות, השם פה כל
הארץ כבודות. ולא כל הארץ כבודות.
ולא.
כן? נו, אז מה?
הכל קודש.
הכל קודש?
כן, כל העולם מלא כבוד השם.
כן? זה סוד מה שאמרת. לא, אני אומר ברצינות.
אני שואל.
זה סוד. לא, זה התשובה. זה סוד. הנגלה הוא ההפך מזה. שיש מקום קדוש, מקום שאינו קדוש. זה נפש החיים, זה דבר זה בשער ג' באריכות. כן, שיש שני מישורים למציאות. כן. לא, כל מפגש. יש הבדל בין חיבור לי. לא הבנתי את השאלה.
אם כל לימוד תורה זה מפגש
לצד האלוקי.
כן.
אם זה לימוד תורה באמת.
אבל לימוד תורה בלי שחבריי שלחו
לי. נכון, לכן הוספתי. אם זה לימוד תורה באמת. לפי טהרת הכוונה. אם זה לשם שמיים, זה לימוד תורה. זה לא לשם שמיים, זה מצחיק. מתוך שלא לשמה בלשמה. למי אמרו את זה? למי שרוצה היה ללמוד לשמה אבל קשה לו. אז מכיוון שאתה היית רוצה ללמוד לשמה, אז מתירים לך ללמוד שלא לשמה, כי אז אנחנו מובטחים שמתוך כך תגיע לנשמה. מה שאין כן, מי שלא לומד, מי שלחתי לא אומר, אני מוגן בכלל ללמוד לשמה, רוצה ללמוד דווקא לא לשמה. אז על זה אמרו כל הלומד שלא נשמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. לשם שמיים. זה פרק ב' באורות התורה. למדנו פרק ש... או פרק ד'. כן, פרק ב' נקרא תורה לשמה. שימה את הפרק הזה או תשמע את הקלטות.
זה מה שהרב פעם באחד השיעורים אמר, שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שאנחנו יודעים שיש בורא לעולם, אלא בגלל שהוא נגלה אלינו, היה דיבור.
נכון, אמת. עכשיו, מכיוון שהתורה היא דיבור, אז הדיבור פונה אל אישיות, וזה אני חותר. כלומר, כשם שדיבור בא מאישיות, הדיבור פונה אל אישיות, ואישיות היא מותנית במספר תנאים. כדי שיהיה אני ולא מישהו אחר, אז אני צריך להיות אני. חלק מהיותי אני זה המקום שלי. ולכן יש הבדל בתורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ. כי כשאני בחוץ לארץ, אני מישהו אחר מאני. רק בארץ ישראל אני אני, ולכן יש הבדל במדרגות התורה. אני אני אמיתי. זה משהו שנאמר, נותן נשמה לעם עליה, לרוח להולכים בה. מה תגיד לנו? פסקה א', תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. כשלומדים הרבה נסתר, טוב, זה כבר, אם כן, זה למי שלומד הרבה נסתר, הפסקה הזאת היא משמעותית. אנחנו לא לומדים הרבה נסתר, אבל אנחנו ננסה להבין מה קורה למי שלומד הרבה נסתר. הרב מגלה לנו. כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה, מאיר באור יקרות. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. זה עבודה מיוחדת. יש באורות הקודש בכרך א' הרבה דיונים על זה, על ההתקדשות שיש בין הנגלה לנסתר. הנסתר יש בו מידה מסוימת של הרס. הוא הורס את התובנות הרגילות של הנגלה. עד עכשיו למדתי באופן מסוים, פתאום אני נפגש עם הנסתר, כל העולם התבוני שהייתי מבוסס עליו, העולם הזה הולך ומתמסמס, הוא נהיה שקוף לפני דברים אחרים, ולכן יש איזו רתיעה של בעלי הנגלה מהנסתר. יש איזו מין התגוננות, זה תגובת הגנה טבעית. זה מה שנאמר, וירא השם כי שנואה לאה. מה זה לאה? לאה זאת אהבה נסתרת, כן? יעקב אהב את רחל, אהבה גלויה, אהבה רומנטית. אז אומר הזוהר, רחל זה עלמא דאיתגליה, זה העולם הגלוי, נגלה. לאה היא אהובה באופן נסתר, לא כך גלוי. וזה עולם הנסתר. וירא השם כי שנואה לאה, שבעלי הנגלה שונאים את בעלי הנסתר. כלומר, שונאים את הלימוד הזה. מה זאת אומרת? כן, ודאי בשנה.
אהבה
נסתרת בשנאה.
זה
נסתר מאוד
גם. אני אמרתי. מה פירוש המילה לשנוא בעברית של התנ"ך? לא בעברית שלנו. בעברית שלנו כשאני אומר אני שונא אותו, קרה שיוצא לי ריר מהפה, אני עצבני בידיים, רואה את כולי, מחפש אותו. רק כשאתה מזכיר את השם שלו, זה עושה לי רע. כן? זה נקרא שונא. זה לא בתנ"ך. בתנ"ך, מה שאנחנו קוראים לשנוא, מכונה בשם לסנא. לסנא, בדגש בנו. אבל לשנוא זה משהו אחר לגמרי. בתנ"ך לשנוא פירושו לאהוב קצת. שנאמר, ויבוא אליה. ויאהב גם, לא סבא, ויבוא אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה.
ריבוי.
אז זאת אומרת פה יש לנו שני סימנים לכך שלאה אהובה. א', שהוא חש שהוא אוהב גם את רחל, משמע שאת לאה הוא אוהב. ואחר כך מוסיפים גם שהוא אוהב אותה מלאה. מה השבח? אם את לאה הוא לא אוהב, אז איזה מעלה יש לאהוב את רחל מלאה? משמע שלאה הוא אוהב. מה כתוב מיד אחר כך? והיה השם כי שנואה לאה. מה פירוש הדבר? זאת אומרת שאם אתה אוהב מישהו אחר יותר מהראשון, אז הראשון שנוא ביחס לשני. בסדר? זאת אומרת, מה שנקרא לשנוא בתנ"ך פירושו לאהוב קצת. לאהוב זה לאהוב הרבה. עכשיו, מה? כן, אהבה נסתרת, זה לא מספיק. אז צריך שיהיה גם אהבה גלויה. אם יש לו גלויה, הוא לא צריך נסתרת. לכן אומר הזוהר שרחל מכוונת כנגד עולם הנגלה, לאה כנגד הנסתרת. עדיף שהאהבה הנסתרת תתגלה. כן. בצורה
הגלונית, כאילו, שצריך להגלות את הלימוד הזה של נסתר ונגלה,
לא, זה יותר מסובך, זה יותר מורכב. יש איזו עבודה מיוחדת כיצד הנגלה מאמץ את הנסתר, כיצד הנסתר איננו מזעזע את הנגלה אלא הולך ומזכך אותו. אז זה פה התיאור, זה אחד ממערכת, אחד מהיחסים האפשריים בין הנגלה לנסתר הוא המתואר כאן. כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה מאיר באור יתרות ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו תורתם מתברכת, ולא רק כדברי הבבלים שתורתם משתמרת. מדובר שם במסכת ברכות בפרק 50, מה שכתוב, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. מה הייתה עבודה רוחנית פנימית של החסידים הראשונים? לפני שהם היו מתפללים, הם היו עושים איזה משהו שדומה למדיטציה, אבל לא מדיטציה כמו בהודו, אלא על רבה פנייה אל השם. אבל זה לקח להם שעה שלמה, הם להתכונן לתפילה. והגמרא מוסיפה שהם היו גם מתפללים שעה שלמה ואחר כך נוחתים שעה שלמה, וכך שלוש פעמים ביום, סך הכל 9 שעות ביום מוקדשות לתפילה. שואלת הגמרא, ואם ככה, מה עם תורתם? מה עם פרנסתם? מתי יש להם זמן לעבוד? מתי יש להם זמן ללמוד תורה? אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. בבבלי כתוב, תורתם משתמרת ומלאכתם נעשית. מסתברים, מסתברים.
קודם אבל הם למדו, אם ככה.
זאת אומרת, שהם לומדים מעט, אבל מה שהם לומדים זה נשמר טוב. לכן הם לא שום כל כך חזרות וכדומה, לכן אצלם הלימוד יכול להיות במעט זמן. הירושלמי אומר, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. כלומר, המעט שהם למדו הולך ועושה פרק. ומלאכתם נעשית. אז מה שאומר כאן הרב, ונראה שהירושלמי, על ידי, לא יודע, כל מיני סיבות, מזדמנות, פתאום הדודה שלו מתה. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתאדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים. כלומר, יש להם אצלם הופעת הקודש, בעצם רוח הקודש, ומשיגים אורה של תורה גם על ידי התפילה וההתבוננות שבה, ושקודם ושאחר לה, שהם הם גופי התורה ונשמתה של תורה. זאת אומרת, אצלם התורה, התפילה היא תורה. דבר אנשים מיוחדים, כן. כי אצלנו זה קשה, איך אתה מתוך שאתה מתפלל יודע תורה? אבל אצלם יש חיבור, כיוון שהחוויה שלה, נפגש עם האלוהות, זה מקשר אותך גם עם כל העולם. מכל העולם יש תורה, אז על ידי שהוא מרבה בתפילה הוא גם מגלה תורה. כן,
והמדע
בין תורה לתפילה,
זה
תמיד, תראה, התפילה היא עבודה של הרגש והתורה היא עבודה של השכל. אז זה ברור, אומנם ההבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית והיא לא תמיד נכונה, אבל היא קיימת. אז הוא מסביר, הנה, ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות, ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נידונות על פי השכל האנושי במחשקים או שיבני זה תלמידה של בבל. זה אחת הדוגמאות. עכשיו ייתכן גם בארץ ישראל גם שיקרה משהו הפוך, שלימוד התורה הוא יהיה תפילה, כן, כמו מדרגתו של רבי שמעון בר
יוחאי.
התפילה, כן, משכח התפילה במסתר. המקובלים נקראים מקובלים, למה? למה לא תקרא אולי מקבלים? כי מקובלים בתפילתם. סוד התפילה זה דבר מהקבלה. אמנם מתוך החושך יצמח אור גדול, כן? אל תזלזל בבבלי. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, זה פסוק. יושבו בארץ צל מוות, אור נגע אליהם. מפני שמורידים בזה את הערת השכינה העליונה מסדרות החיים הנמוכות, ומאירים בזה מבואות האפלים רבים מאוד, וזה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו ויתקרבו ויתחברו אל האור העליון של זיו התורה בעצמותה, שהיא תורת ארץ ישראל. וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז מה זה תורת ארץ ישראל לפי זה? זה הסוד. ואין חוכמה, זה חוכמת ארץ ישראל, זה הנגלה של ארץ ישראל שהוא מושפע מן הסוף, שאפילו על תוכן ההלכות יש השפעה של רוח הקודש. בלי להיכנס לפרטים כי נגמר זמן השיעור, אבל אנחנו רואים שבירושלמי כשרוצים להביא ראיה למשהו אומרים תא חזה, בואו ראה, ואילו בבבלי אומרים תא שמע, בואו שמע. אז בואו תשמע מה שאחרים ראו, אבל אתה חזה ולא תראה בעצמך את מקום ההתגלות. כן, קודש זה קודש.
אתה שואל לי שאלה יפה ששאל אותה הנזיר. הנזיר זה צהל שם את הרבות מה זה קודש? הוא ענה, אין פה אורות הקודש.
אלן, אתה רב שאני אזי?
לא, אל תגיד. בהזדמנות נדבר על זה. זה לא תשובה פשוטה.
תתפק על שבוע הבא.